היי, אני אילה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בפרקים האחרונים של הצוללת דיברנו הרבה על האופן שבו המיקום הגיאופוליטי של שתי מעצמות חשובות מאוד במזרח, סין והודו, משפיע גם עלינו כאן בישראל, בוודאי לאור המלחמה בעזה. דיברנו על כך שהודו קרובה למערב וגם לישראל, ואכן הפגינה תמיכה בנו לאורך המלחמה. לעומתה, סין התקרבה דווקא אל מדינות עוינות, כמו איראן ורוסיה. אבל גם סין וגם הודו מחזיקות בנמלים בישראל. חברת אדני ההודית מחזיקה בנמל חיפה, ואילו חברה ממשלתית סינית מחזיקה בנמל המפרץ, שגם הוא כמובן בחיפה. ולצידם ישנו גם נמל ממשלתי אחד, וזהו נמל אשדוד. למה סיפרתי לכם את כל ההשתלשלות הזו? כי היום בפרק נשמע שיחה מרתקת שקיים ממש באחרונה כתב האוצר של גלובס אורן דורי עם יושב ראש נמל אשדוד שאול שניידר בכנס התשתיות של גלובס. בשיחה הזו הוא גם חשף שנמל אשדוד עומד לקראת הנפקה. כן כן, הנפקה בבורסה. עוד לפני כן קיימתי באולפן שיחה עם אורן ועם כתב הגיאופוליטיקה של גלובס דין שמואל אלמאס כדי להבין איך המלחמה והיחסים שלנו עם סין והודו משפיעים על התובלה הימית של ישראל והאם יש חשיבות לכך שבכל זאת שמרנו על נמל אשדוד כעל נמל ממשלתי. שלום אורן, שלום דין, טוב לראות אתכם כאן באולפן.
שלום.
שלום.
התכנסנו כאן כדי לעשות זום אאוט מנמל אשדוד, כדי להבין טוב יותר מה קורה בכלל בגזרת הנמלים בישראל, ביחס לגיאופוליטיקה העולמית והמלחמה בעזה. אולי שווה להתחיל דווקא מהחוטים מתימן, דיברנו עליהם הרבה, ועד לפני חודשים ספורים דיברנו על הקשיים העצומים שהם מערימים על התובלה הימית באזור, ועל כך שאוניות שמיועדות להגיע לישראל צריכות לעשות מעקף, דרך מצרי גיברלטר, מה שמעריך את ההפלגה בכשלושה שבועות, משהו כזה דין?
אפילו קצת פחות.
אוקיי, ומסיבה זו נמל אילת ממש חדל מלעבוד. מה המצב עכשיו?
נזכיר שנמל אילת קודם כל הוא חשוב בישראל מהזווית של נושא הסחר ברכבים. היבוא רכבים, במיוחד מהמזרח הרחוק, היה לפחות מגיע לאילת, והיום זה לא באמת ככה. מדינת ישראל התאימה את עצמה וקצת למדה לחיות עם הסיטואציה. למעשה כל העולם אפשר להגיד. אבל מצד שני זה באמת פגע בנמל אילת בצורה מאוד מאוד משמעותית מבחינת היקף פעילות. לפני כשבוע הודיעו שהם הולכים לפטר כמחצית מ-120 עובדי הנמל, כי פשוט אין פעילות. רק כדי להבין עד כמה החוטים, אני לא מוצא מילה אחרת, גם אם זה לא פטריוטי, ריסקו את נמל אילת, גם אם זה במובן המטאפורי. ברבעון השלישי של השנה, בנמל אילת נפרקו כ-37 אלף מכוניות. בין ינואר לפברואר, המספר הוא אפס. רק כדי להבין עד כמה...
מה באולפן, כי אנחנו נאקלים את העובדה הזו.
כן, זה פשוט אפס. מדינת ישראל כן התאימה את עצמה, בגלל שהנתיב השתנה לכיוון גיברלטר, ומגיברלטר כמובן לאזור הים התיכון, אז היום כמעט כל המכוניות נפרקות בנמל חיפה, זה ממש בקצוות נמל אשדוד, אבל באמת, בשורה התחתונה, אילת זה אפס.
אז בעצם הסיטואציה שעליה דיברנו לפני כמה חודשים, כשעסקנו מבוקר עד ליל דין, אתה יכול להעיד על כך בחוטים, היא עדיין אותה סיטואציה? הם מטילים אימה על אוניות באזור המפרץ?
אני חייב להגיד שהם אפילו השתדרגו.
ועדיין אוניות עושות את אותו מסלול כדי להגיע לישראל?
אני אגיד לך למה הם השתדרגו, כי הם באו ומקסמו את הסיטואציה, נקרא לזה הצבאית אולי אפילו, הצבאית הימית הזאת, לאיזשהו מנוף לחץ דיפלומטי / גיאופוליטי. אם ניקח לדוגמה את הסינים, זה התחיל בזה שקוסקו, אנחנו זוכרים היטב, שהפסיקו לשוט לישראל, חברה שהיא מקום 4 בהיקף הסחר במכולות בעולם, רק כדי להבין את ההיקף של הפעילות הזאת, והודיע שהיא מפסיקה לשוט לישראל. אגב, אם רוצים זווית למה הם עושים את זה כלכלית, כי קוסקו היא הזכיינית של נמל פיראוס, הנמל הכי גדול באזור. אז הם על פניו גם מרוויחים מזה שהם יכולים לשוט בנתיב קצר עד פיראוס ולהרוויח משני הצדדים. וממש בשבוע שעבר פורסם בבלומברג שהחותים הגיעו לסיכום עם הרוסים והסינים, שהם לא תוקפים נכסים סינים ורוסים בים, וזה מתקשר כמובן למערכת יחסים הסינית / רוסית עם איראן. רוסיה מצד אחד תלויה מאוד במלטים מתוצרת איראן למלחמה באוקראינה, ומצד שני, הסינים הם היעד היצוא של יותר מ-90% מהנפט האיראני. אז לכן איראן ברור שהיא אמרה לחותים, צריך שתשמרו עליהם, וזה גורם לסיטואציה שאם מסתכלים על הפילוח של הספינות שעדיין עוברות בים האדום, כי שוב עדיין עוברות ספינות בים האדום, אז השיעור מתוך הסך הכל של הסינים הוא גבוה מאוד, ומי שחובב אפליקציות כמו מרין טראפיק שמנטרות את השייט...
מי חובב? דין חובב.
את אמרת, כן, כנראה שאני לא השרות היחיד. את יכולה לראות במשיב מיקום שכתוב All Cruise Muslim או Not Visiting Israel, העיקר שלא משנה מה קורה ומה מדינת הדגל, העיקר שלא יתקפו אותם.
טוב, אז הזכרת את הסינים, ואני רוצה ככה להעמיק לתוך הסיפור הסיני. תכף נשמע את יושב ראש נמל אשדוד, שאול שניידר, מדבר על כך שסין משתייכת לציר הרשע, הוא כמובן לא היחיד שמדבר על זה, או מתייחס לזה באופן הזה. ואורן בר, היום שקיימת איתו, שוחחתם על כך שישראל החליטה שלא לתת לחברה הסינית CCCC, ארבע פעמים C, להתמודד במכרז על נמל התזקיקים בחיפה. נזכיר שנמל המפרץ כבר מצוי בידיה של חברה סינית ממשלתית, ובעבר שאול שניידר אפילו אמר שצריך להחרים את הזיכיון שלה. לא נראה שזה הכיוון, הוא כן התבטא באופן הזה. אז אני תוהה, האם באמת יש מקום לחשוש מגישה של סין לתשתיות הלאומיות בישראל? מה דעתכם?
אז קודם כל זה תלוי את מי שואלים וגם מתי שואלים אותו. כלומר, אני זוכר כשסיקרתי למשל את תחום התחבורה בעיתון מתחרה באמצע סוף העשור הקודם. באותה תקופה הקימו למשל את הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב, מה שנפתח השנה, ואז התחילו באמת לעבוד על זה. היו מכרזי ענק שבהמון מהן זכו החברות הסיניות. ממשלת ישראל שהייתה גם אז ממשלת נתניהו, עם שר התחבורה ישראל כץ, קידמה מאוד את העבודה עם החברות הסיניות. לדעתי אפילו אותם CCCC היו שם איפשהו באחד המכרזים.
טוב, בכל זאת תקופה אחרת, אורן.
עברו כמה שנים מאז, אבל גם אז אני זוכר שהיו הרבה מאוד עזרות של גורמים שונים כלפי עבודה עם הסינים. אני יודע שבעבר מערכת הביטחון נמנעה מאוד מלעבוד עם חברות ופועלים סינים, גם בפרויקטים שהם אזרחיים יחסית, פרויקטים פשוטים של בנייה למשל. למה בעצם יש חשש מעבודה עם הסינים? החברות הסיניות עובדות בהרבה מקומות בעולם, הטכנולוגיות הן כנראה בסדר, אני לא יודע להגיד אם הכי טובות, אבל זו לא הבעיה. החשש הוא מפני, ודין ידע להרחיב על זה יותר טוב, מפני...
ריגול.
כן, החשש הוא כמובן מפני ריגול. הטכנולוגיות הסיניות מגיעות כשלא כולם יודעים מה יש בהכרח בפנים, איזה אמצעים טכנולוגיים משדרים בחזרה לסין. אני לא רוצה להישמע כמו קונספירטור, אבל זה דברים שדובר עליהם הרבה מאוד. בסופו של דבר צריך לזכור שכל החברות הסיניות האלה, ה-CCC למיניהם, הן משורשרות בסוף לממשל הסיני.
טוב, אז עכשיו דין יוסיף על כך, כן דין?
אורן התייחס לנושא של החברות הממשלתיות הסיניות. כדאי לשים לב באופן ספציפי, יש חברה בשם ZPMC, חברה סינית, כמו CCC, כמובן כולם הם בבעלות הממשל, זה לא איזה גילוי השנה, שנגיד ככה, החברה הזאת חולשת על 80% מאגורני הנמל בעולם. אגב, אם מפלחים את ארצות הברית, גם בארצות הברית הם 80%. כלומר, זה לא שבעולם המערבי רואים איזשהו שינוי. ולאחרונה, ממשל ביידן חוקר חשדות מאוד מבוססים, זה ממש לא קונספירציות, של כל מיני אמצעי מעקב. עכשיו, זו חברה שחולשת שוב על 80% מהנמלים בעולם. אם סין רוצה לבוא ולהשביט, בואו, זה לא איזשהו תיאוריה נוראית, כן? המערכות האלה מחוברות לשרתים סינים. אי אפשר להתווכח עם זה, אפשר לנתח על מה המשמעויות, אבל הן מחוברות לשרתים סינים.
אז האם יש מקום או אין מקום לחשוש מגישה של סין לתשתיות הלאומיות בישראל?
אני חושב שכן בהחלט. אם למשל עשו בעיות לא מעטות לחברה טורקית פרטית, דרך אגב, חברה טורקית פרטית, אילפורט, במכרזים בישראל, במכרז נמל חיפה בפרט, אם חששתם מחברה פרטית טורקית, איך יכול להיות שלא חוששים מחברה ממשלתית סינית? כמובן שכל חברה סינית היא ממשלתית, אבל יש פה משהו שבעיניי לא מתחבר.
כן, אבל כשהסינים רכשו את נמל המפרץ, נעשו כל הבדיקות שצריכות לעשות, כדי לוודא שהאינטרסים הלאומיים שלנו לא בסכנת פגיעה. בסך הכל זה היה נראה תקין והגיוני.
בשורה התחתונה, נשאלת השאלה, ברמה הרחבה יותר, שלדעתי זה השאלה, מה המדיניות של ישראל עם סין? אנשים לא יודעים. שומעים את ישראל כץ מצייץ ומדבר על המון המון סוגיות, חלקם בצדק, חלקם לא. מישהו שמע מה ישראל כץ חושב על סין?
כי עד לפני השבעה באוקטובר, היינו עם הפנים לכיוונה של סין.
ישראל כץ בפרט היה עם הפנים לסין.
ראש הממשלה שלנו קיבל הזמנה להיפגש עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, והתגאה בכך, וניסה ללכת בין הטיפות, ולהתנהל מול כל המעצמות. אבל השבעה באוקטובר טרף את הקלפים.
טרף את הקלפים, ונראה שישראל, כמו בתחומים אחרים, גם מול סין, אף אחד לא יודע, אולי גם ישראל לא יודעת, ובמשרד החוץ לא החליטו, ואולי גם שר החוץ בעצמו לא החליט, מה המדיניות שלו עם סין? ואף אחד לא שומע את השר ישראל כץ מדבר על מה המדיניות שלו בתגובה לזה שהסינים, הרוסים אני אפילו לא מצפה כבר, שהסינים מנהלים מגעים דיפלומטיים עם החות'ים, כאילו זה ממשלת תימן, זה לא ממשלת תימן, כאילו זה מוכר על ידי האומות המאוחדות, זה לא מוכר על ידי האומות המאוחדות. סין מתייחסת לחות'ים כגוף לגיטימי, על אחת כמה וכמה אחרי מה שאנחנו רואים את החות'ים עושים בחודשים האחרונים לכל העולם. בעיניי האירוע החות'י מסביר לנו ברמה רחבה באיזה צד של העולם נמצאת סין.
אני יכול להפנות שאלה לדין?
כן, קדימה אורן.
דין, ישראל אני מניח היא לא בוואקום ריק, זאת אומרת איך מדינות אחרות באירופה, במערב, מתייחסות מול סין, והאם אנחנו יכולים פשוט לאמץ את אותה מדיניות, כמו שנהוג לפעמים בישראל, פשוט ליישר קו עם ארצות הברית או אחרים?
אתה מדבר על אישור קו עם ארצות הברית, וזה קצת אירוני, כי אחד הנושאים הכי משמעותיים היום בבחירות לנשיאות בארצות הברית, זה מי יותר חריף נגד סין. האם זה הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, או הנשיא הנוכחי ג'ו ביידן? הנשיא טראמפ עשה למשל צעד שעובדתית הנשיא ביידן לא עשה. הוא העלה את המיסוי על יבוא מכוניות חשמליות סיניות מ-2.5% מכס ל-27.5%. הנשיא ביידן לא נגע בנושא המכס עד היום, אולי הוא יעלה, אולי נראה את זה בצל הבחירות, אבל רואים בהצערות שלהם, ובאופן ספציפי אגב הנשיא ביידן הוא בוחן בכל התחומים עכשיו את נושא המעקבים הסיניים, ההטמעה של טכנולוגיות סיניות. כבר ב-2020, צריך להגיד לטובתו של הנשיא ביידן, הוא השיק תוכנית שנקראת Blue UAV, שמיועדת באופן ספציפי לנושא הרחפנים. חברת DJI חולשת על 70% מרחפני התחביב בעולם. תחשבו, 70% זה מדהים. זה מצלם, זה מנטר, יש לזה מיקום, זה מחובר ללוויינים, ושוב, בסוף לאן זה מתחבר? לשרתים סינים, בדיוק כמו אותם הגורנים שיושבים בנמלים ומחוברים לשרתים סינים. בסוף הכל מתחבר פה לשרתים סינים. אני לא יכול להתייחס לזה כקונספירציה, כי אף אחד לא יכול להתווכח עם זה שזה מחובר לשרתים סינים. הוויכוח הוא למשמעויות.
אז בעצם מה שאתם אומרים זה שמה שהיה הוא לא צריך להיות מה שיהיה. כלומר, נכון לבחון מחדש את מערכת היחסים של ישראל מול סין, ובכלל זאת גם את ההחזקה של סין בנכסים הלאומיים שלנו. אני מבינה נכון?
אני חושב שבאופן מוחלט מדינת ישראל, היום גם אם הם התווכחו עם זה, מבינים שסיפור נמל המפרץ הוא טעות. אני לא בא ואומר שיבואו ויעשו משהו בזדון הסינים. זה כבר לדיון אחר לגמרי. אבל בשורה התחתונה, היום, אנחנו באים פה ודנים בעיניי בצדק רב, במה הם המשמעויות של אותה החלטה של להכניס את הסינים לנמל המפרט, כשיש המון חברות שהיו בלופ הזה. למשל בחיפה אנחנו ראינו חברת הדני, והיום חברת הדני שותפה של ישראל בהמון תחומים. אפילו הם שותפה של התעשייה האווירית בתחום הביטחוני. צריך לעשות, כמו שאת אומרת, בדיקות מחודשות, ואנחנו בכלל אפילו לא יודעים מה ה-point of view של שר החוץ שהולך להיות בשנתיים הקרובות. הוא החליף את השר כהן שהיה שנה, עכשיו הוא הולך להיות שנתיים. אף אחד לא יודע מה מדיניות החוץ של ישראל עם סין, והיום סין היא מעצמה, לא בהגזמה ולא בכלום, היא מעצמה טכנולוגית, היא מעצמה שבשרתים שלה יושבות כמויות של דאטה שאף אחד מאיתנו לא יכול אפילו לשער מה היקפן, ולא רק מישראל, מכל העולם.
יושב ראש נמל אשדוד שאול שניידר גם אמר שיש ערך לכך שלישראל יש נמל ממשלתי שאינו נמצא בידי גורם פרטי. במשך שנים דיברו על הפרטת הנמל, אבל לא נראה שזה הכיוון כרגע. האם יש באמת חשיבות לכך שקיים בישראל נמל ממשלתי? נמל ממשלתי אחד?
אז כן, אני חושב שהיום גם במדינה, ברשויות, מכירים יותר בחשיבות הזאת. ניקח רגע שלב אחד אחורה. בעצם עד לפני שנים בודדות היו בישראל, למעט נמל אילת הפרטי, היו שני נמלים משמעותיים, נמל אשדוד, נמל חיפה. מאז בעצם ראינו בשנים האחרונות הצטרפות של נמלים חדשים, גם נמל המפרץ שדיברנו עליו בצפון, וגם הנמל החדש, נמל הדרום באשדוד, ועוד נמל קטן שקצץ לו שם בחיפה בין שני הנמלים הגדולים. ככה שמבחינת הצורך בקיבולת של עוד נמלים והגדלת התחרות, ישראל יכול להיות שהגיעה למיצוי לתקופה הנוכחית שיש לנו מספיק נמלים קודם כל.
Okay.
מאז השביעי באוקטובר, באמת התחדדה ההבנה הזאת שאנחנו צריכים תשתיות שהן בשליטה מלאה שלנו. אנחנו ראינו באמת איך עם פרוץ המלחמה, השערים הימיים של ישראל נסגרו דה פקטו, אמנם לא רשמית, אבל הרציפים התרוקנו מיוניות. וכמו שדיברנו עכשיו על המצב עם הסינים, המתנגדים לתת תשתיות לסינים בעצם מזהירים, כמו שאול שניידר, שזה לתת להם מוצב קדמי בתוך מדינת ישראל, שברצותם הם יכולים להשבית את הנמל, נגיד במקרה של המלחמה. לכן יש חשיבות קריטית שלישראל גם יהיה נמל אחד לפחות, שהוא לגמרי גם בבעלות ישראלית וגם בהפעלה ישראלית, כדי שיהיה אפשר לעבוד בכל מצב.
לסיום, מה המשמעות של הנפקת הנמל שעליה דיבר שאול שניידר?
כבר הרבה מאוד שנים שמדברים על הפרטת הנמל בדומה למה שנעשה בנמל חיפה. היום, בגלל ההבנה שיש חשיבות בנמל לאומי ישראלי 100% כחול לבן, וגם מה שאמרתי קודם, שכבר אפשר לומר שיש לנו כרגע מספיק נמלים, למרות שיהיו אולי מי שיתווכחו עם זה, הוצאה מעין פשרה שהיא הנפקת הנמל במקום הפרטה, במקום מחירה שלו, להנפיק מניות מיעוט עד 49%. כרגע מתלבטים בנמל כמה בדיוק מניות להנפיק בבורסה. זה יאפשר להם גם לגייס הון וגם להתייעל ולהפוך את הנמל ליותר תחרותי מבלי להפריט אותו ולהפוך אותו ל...
למה? מה הקשר בין הדברים? איך זה קשור להתייעלות?
הדבר הראשון, כשהולכים לכיוון הנפקה, צריך להוציא תשקיף. ולהוציא תשקיף זה בעצם לגלות כל מיני דברים, נתונים כלכליים בתוך החברה שלא תמיד נוח לחברות להציג, מה שנקרא גילויים מלאים למשקיעים. ניקח את זה לדוגמאות. יש תמיד ביקורת על נמל אשדוד, על הוועדים שלא פורקים את ה... אוניות כמו שצריך, יש למשל סיפורים על זה שאם הם מגיעים למכסת השעות שלהם, אז הם מפסיקים לעבוד באמצע המשמרת, כי זה לא משתלם להם, כל מיני סיפורים כאלה שנראים עוד הסתדרותיים מהימים של פעם של המונופולים הישנים. ברגע שמעוניינים שמשקיעים פרטיים ישימו מכספם על מניות של הנמל, בעצם צריך לשווק את זה כמו חברה עסקית שיש לה יעדים כלכליים, שהיא מראה התייעלות, ונמל אשדוד באמת נמצא בתהליכי פרישה של עובדים, הם יצטרכו להשלים את זה, יש לדעתי, שאול מדבר על זה לדעתי עוד 100-200 עובדים שצריכים לפרוש, וזה משהו שהם יצטרכו להשלים אותו כחלק מה... תשקיפים והמידע שיפורט למשקיעים, אבל לא, אבל זו כמובן רק דוגמה אחת. יש בנמל עוד הרבה דברים שצריך להתייעל. כמובן, הדוחות הכספיים שיצטרכו לנתח אותם בצורה מעמיקה למשקיעים, כדי להראות שהחברה הזאת יכולה להיות משתלמת, ולא רק איזה גוף ציבורי שאנחנו חייבים אותו, כמו, לא יודע, הרכבת שהיא מפסידה כספים, כי צריך אותה לשירות לציבור.
זה משהו שהאוצר בעצם כופה באיזשהו אופן על נמל אשדוד?
האוצר במשך שנים רצה שהנמל יופרט, כמובן.
כן. מה שאני אומרת, זה לא יוזמה שהגיעה מתוך הנמל, זה משהו שהם מתבקשים לעשות?
זה משהו שבנמל רואים בו מעין פשרה. זאת אומרת, נכון, יש לחצים עליהם שנים להתייעל כלכלית, אם דיברו על הפרטה, אז עכשיו... אני לא יודע להגיד מי בדיוק הציע את הרעיון הזה של ההנפקה, אבל בראייה של נמל אשדוד זה מין פשרה, או להגיד, הנה, אנחנו ככה יכולים גם ללכת לכיוון הקדמה, אבל מבלי לקיים את החשש הזה של הפרטה והוצאת הנמל מידי המדינה.
טוב, יש עוד הרבה על מה לדבר, אנחנו בטח נתראה פה שוב, ועכשיו אל השיחה שקיימת אורן עם יושב ראש נמל אשדוד, שאול שניידר. תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה. שלום לכולם, שלום לשאול.
בוקר טוב.
השיחה שלנו היא תחת הכותרת לשמור על שער פתוח לישראל, אבל מיד אחרי השביעי באוקטובר בעצם נסגר בפועל השער הימי הראשי של המדינה, אצלכם בנמל אשדוד. אחת אחרי השנייה הפסיקו הספינות לפקוד את הרציפים שלכם. אז ספר לנו בעצם מה קרה אצלכם בימים הראשונים למלחמה.
טוב, אז קודם כל חייב לבוא ולומר שהנמל היה פתוח כל יום, כולל בשבעה ובשמונה באוקטובר ומאז גם היום. צריך להבין שנמל אשדוד הוא העורק הכלכלי הראשי של מדינת ישראל. 90% מכלל, 99% מכלל הסחורות לישראל מגיעות דרך הים, 40% מתוך זה מגיעות דרך נמל אשדוד. זה באמת עורק לאומי. ולכן הנמל הזה לא נסגר אף פעם, הוא עובד כל הזמן.
אבל הרצופים התרוקנו.
התרוקנו זה דבר אחר. אז כדי להבין את הסיטואציה, אכן סבלנו מכך שחברות ספנות בינלאומיות פקדו בצורה מועטה יותר, ובאמת הייתה ירידה של 50% בשבועות הראשונים למלחמה, ולמעשה הרבעון הרביעי של השנה נפגע משמעותית מכך. אבל אנחנו רואים את קו השיפור וקו המגמה שעולה כל הזמן, והיום אנחנו נמצאים קרוב לממוצע השבועי מבחינת ההכנסות.
אז בעצם כולם מאז חזרו לפקוד אתכם, כולל אוניות הגלנוע מה שנקרא, האוניות הענקיות שנוסעות את המכוניות שהן חלק גדול מההכנסה?
נכון, באמת המוצר הרווחי ביותר שלנו הוא פריקה של אוניות גלנוע שמביאות כלי רכב. החל משבעה באוקטובר האוניות האלה שלמעשה שתי חברות מרכזיות שמביאות אותם אלינו, שזה גרימלדי ונפטון, הפסיקו לפקוד אותנו בהוראת משרד התחבורה האיטלקי, אבל ביום שישי האחרון כבר הגיעה אוניית גלנוע ראשונה והפקידות התחדשו כסדרן החל מהשבוע הקרוב.
איך מתגברים באמת על החשש הביטחוני מהחות'ים, מחמאס, ובכלל אם אתה יכול לתת לנו סקירה גיאופוליטית קצרצרה של מה קורה כיום במסלולי התובלה העולמיים?
אז כמו שאמרתי, נמל אשדוד הוא נמל המרכזי של ישראל, והוא משמש לא רק לפריקת סחורות אזרחיות, אלא גם נותן מענה ביטחוני למדינה. הגוף הזה הוא גוף אסטרטגי, הוא חייב להיות פתוח כל הזמן. אכן יש אילוצים ויש אתגרים, אבל אם נסתכל רגע על מה שקרה במרחב הימי, נבין שההתקפות של החות'ים הביאו לכך שנמל אשדוד הוא היחיד שהמשיך לעבוד בקו הדרומי, נמל אילת הושבת לחלוטין. כתוצאה מזה גם כלי הרכב שהגיעו מהמזרח הפסיקו לפקוד את נמל אילת. אבל הפגיעה הזאת היא פגיעה לא רק בנמל אילת, צריך להבין שהמצרים סבלו פה מהפסד הכנסה משמעותית כתוצאה מהפסקת מעבר של אוניות במפרץ סואץ. זו הכנסה שמוערכת לכלכלה המצרית ב10 מיליארד דולר בשנה, ונחתכה ב50%. נמל עקבה, שהוא המוצא היחיד של ירדן אל הים, נסגר לחלוטין וגם כן מושבת. זה גרם גם לכך שאוניות שהיו אמורות להגיע אלינו נאלצו למעשה לעשות סיבוב ודרך אפריקה, דרך תקווה טובה. זה הביא לכך שהיו בהתחלה עיכובים של 3 שבועות כי המסע התארך, אבל חברות הספנות הבינו שהן צריכות להמשיך ולספק את הסחורות לישראל, ולכן הם הגבירו אוניות בקו הזה וגם העלו את הקיבולת של האוניות ב5%, דבר שלאחר 3 שבועות הביא לכך שאוניות המשיכו לפקוד אותנו באופן סדיר ולא הרגשנו מחסור בארץ.
בוא נדבר על התחרות החדשה יחסית שקמה לכם מעבר לגדר בנמל הדרום וגם בנמל המפרץ החדש בחיפה. איך הפעילות שלהם מורגשת אצלכם?
נמל אשדוד הוא הנמל היחיד בשליטת מדינת ישראל. כל שאר הנמלים נמלים פרטיים של שחקנים משמעותיים בעולמות האלה. אם ניקח בחיפה, נמל חיפה הופרד ונמכר לקבוצת הדני, שזה קונגלומרט הודי משמעותי, אמנם יחד עם שותף ישראלי בהחזקות מיעוט גדות. יש לנו את הנמל הסיני, SIPG, גם בחיפה, שגם הוא שייך לקבוצה משמעותית סינית, לממשלה הסינית, בעקיפין, כמו כל חברה סינית בסוף היום. נמל מספנות ישראל, שגם הוא פרטי, נמל הדרום ששייך לקבוצת טיל, ונמל אילת שהוא נמל בבעלות משפחת נקש. ולכן אנחנו נשארנו הנמל הממשלתי היחיד, שזה דבר בהחלט מאתגר מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו יותר עובדים על הזהות הלאומית. החל מ-Q3 2022 התחרות נפתחה במלוא עוזה. לפי התוכנית והמודל של העיתונות הפיננסית היינו אמורים לעבור להפסד, כבר עכשיו, אנחנו גוף שמרוויח, גוף שמחלק דיבידנד למדינה. בעשור האחרון העברנו כמיליארד שקלים למדינה דיבידנד, רק בשבועות האחרונים העברנו עוד סכום של 270 מיליון שקלים דיבידנד, ואנחנו ממשיכים לשמור על הנמל הזה כנמל רווחי ומשמעותי, ואנחנו מתחרים, אנחנו בתחרות, התחרות עושה טוב לכולם, אבל עלינו יש משקולות שאין על גופים אחרים, כגון כל מיני הסכמי שכר והסכמים קיבוציים שאנחנו נושאים על גבינו, שהעלות שלהם היא סדר גודל של 500 מיליון שקלים לשנה שכר, וצריך לקחת את זה בחשבון.
אתם עדיין באמצע תהליך התייעלות או לקראת סופו, לא?
עשינו, היה תהליך פרישה אחד, ואנחנו נעשה תהליך פרישה נוסף, כי אנחנו נאלץ להוריד את סך כוח האדם שלנו כדי להיות תחרותיים ורווחיים.
כמה עובדים סך הכל אמורים ללכת?
יש לנו היום 1,200 עובדים, בתהליך הפרישה אנחנו רוצים להוריד סדר גודל של עוד כ-250-300 עובדים, ולייעל את העבודה ולהיות רווחיים, כי זה בסוף היום אנחנו אמורים להעביר דיבידנד לבעלים.
ואני מניח שזה גם ניסיון להתייעל בגלל התחרות, עקב התחרות. לאחרונה עברה מתחת לרדאר ידיעה שהמדינה בעצם החליטה לא לתת לחברה הסינית CCCC, ארבע פעמים C, להתמודד על נמל התזקיקים בחיפה. מה דעתך על הפעילות של חברות סיניות בתשתיות חיוניות של המדינה, גם בנמלים?
תראה, אני ברשותך אעשה טיפה זום אאוט, ורגע כדי להבין את המצב הגיאופוליטי. תראה, סין זה לא סוד שהיא שותפה לציר הרשע יחד עם איראן ורוסיה, רק לפני שבוע נערך תרגיל ימי אחד הגדולים באזורנו של סין, רוסיה ואיראן. לפני מספר ימים ראינו שהשגריר הסיני התארח אצל הנייה והביע את תמיכתו במאבק של הפלסטינים ושל החמאס, ופה יש לנו נמל סיני. צריך להבין שזה מתחבר לאסטרטגיה הסינית שנקראת החגורה והדרך, שלמעשה הם מבצעים השתלטות ואו בנייה של נתיבי סחר עולמיים בשליטתם המלאה והבלעדית, ויש גם דוקטרינה סינית שנקראת הכרוב הסיני, שלמעשה באה ואומרת שכל גוף אזרחי בימי שלום יכול להפוך להיות גוף ביטחוני סיני ומוצב קדמי שלו בהינתן האות של הסינים. ולמעשה יש לנו פה מוצב סיני קדמי, וצריך לקחת את זה בחשבון ולהבין שאותו גורם סיני שהוא גורם עוין היום, ואפשר להגיד את זה בכל רם, זה לא סוד, מחובר לכל התשתיות וכל המערכות המשמעותיות של ישראל, מחובר למערכת טסק ים, שזו מערכת שמובלת לרספן, שבה הם רואים באופן שקוף ומלא את כל המטענים, כל האוניות, כל התכנונים של המסות פריקות שמתבצעות בכל נמלי הים, גם מחוברים לכל המערכות האלקטרוניות ומערכות גם החשמל וגם המידע. מה שסינים עושים עם המידע הזה, אנחנו כולנו יודעים איך זה...
אצלכם אין מערכות סיניות בנמל?
אצלנו יש מנופים סינים של חברת ZPMC, זו חברה ששולטת היום ב-85% מכלל שוק המנופים העולמי. רק לפני 3 שבועות הנשיא ביידן הוציא צו נשיאותי שמורה על השקעה של 20 מיליארד דולר כדי שהאמריקאים יתנתקו מהסינים קודם כל, כמה שזה נשמע מוזר, אבל זה יכול להיות פרק בספר של ברברה טוכמן מצד האיוולת כנראה, שהם נותנים את השירות, ויש בהם כל מיני דלתות אחוריות שמבצעות ריגול אמריקאי וריגול סיני על דמה אמריקאית.
לשאלה הסינית יש גם משמעות נוספת, כמו שאמרת, נמל אשדוד נותר בעצם הנמל הימי היחיד שמפעילה המדינה בבעלות מלאה ובהפעלה מלאה. במשך שנים דיברו על הפרטת הנמל, אבל כבר לא בטוח שזה יקרה, ושאול, יש לך בעצם הפתעה בשבילנו. מה התוכניות החדשות?
זה לא הפתעה, אני בא ואני אומר, תראה, האירועי השבעה באוקטובר, אני חושב ששינו קצת התפיסה במדינה, והביאו להתעוררות. לא הכל יכול להיות פרטי, לא הכל יכול להיות מופרט, ולא הכל יכול להיות רק עבור, כדי לשמש כאיזשהו בסיס לתחרות. אני חושב שנמל אשדוד, וזה השיחות שלי גם עם הרגולטורים, גם השרים, רשות החברות וכו', שצריך להישאר בשליטת המדינה לטעמי. אבל מצד שני, גוף שזקוק גם להשקעות וגם לכספים כדי להיות תחרותי יותר, חייב לייצר לו בסיס און שלו, ולכן יש לנו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא לבצע גיוס חוב. גיוס חוב היום פחות אטרקטיבי בגלל הריביות במשק, והאפשרות השנייה היא לבצע הנפקה של מניות מיעוט, ועל כך אנחנו מדברים יחד עם רשות החברות, והשרים הממונים. אני חושב שיש פה איזושהי התקדמות, גם ההסתדרות כבר בתמונה, וקיימנו אתמול גם איזשהו דיון בעניין הזה, ואני חושב שמהלך של ביצוע הנפקה של מניות מיעוט עד 49% יועיל לחברת נמל אשדוד, ישפר את המבנה ההון של החברה, ויאפשר לה להתחרות בצורה הרבה יותר יעילה בהמשך.
כמה כסף אתם מעוניינים לגייס? עשיתם כבר הערכת שווי?
אנחנו נמצאים בהליך, הזמנו הערכת שווי ראשונה, אני מניח שבעוד כחודש ימים נקבל אותה. מדובר במספר מיליארדים, צריך לנטרל למעשה את המזומנים בקופה שיש לנו כמיליארד שקל מזומן, יש לנו הון עצמי של 2.7 מיליארד שקל, צריך לראות כמה התשתיות וכל הנמל הזה שווה למפעילים. אם תיקח שנמל חיפה שולם עבור השליטה ההודית סדר גודל של 4 מיליארד שקלים, 4.1, אבל ההצעה השנייה הייתה קצת פחות מ-3 מיליארד שקלים, אז אני מניח שאנחנו איפשהו באזור הזה גם כן.
אוקיי, מה...
בניטרול המזומן כמובן.
כן, מה לעובדים יצא מזה?
תראה, אני, קודם כל אני חושב שהעובדים הם שותפים, והם שותפים מלאים, ובלי העובדים המסורים של הנמל לא היינו מגיעים לתוצאות האלה. אני באמת, אני חייב לציין שבשבעה באוקטובר, תחת מטחי טילים ואש, וגם מאז, וגם בהמשך, אשדוד העיר מטווחת, אנשים עבדו באופן מלא, פרקו סחורות, העמיסו, גם אזרחיות, גם ביטחוניות, תחת אש, השאירו את האנשים בבית. תשמע, זה אירוע, ואני חושב שהעובדים זכאים וראויים לקבל גם כן חבילה כתוצאה מאותה הנפקה, ככל שתקרה.
מה זאת אומרת, מה הם יקבלו?
אני יודע, אנחנו עכשיו בשלבים מוקדמים, אבל תשמע, אני חושב שצריכה להיות פה איזושהי חבילה, לא יודע, בהייטק נהוג לתת אופציות, אני לא יודע אם אופציות זה דבר נכון, אבל אפשר לתת פה איזושהי חבילה של מניות, שיוכלו לרכוש בתנאים מועדפים, אבל יש כל מיני אפשרויות ושיטות, כשנגיע לגשר נחצה אותו.
לקראת ההנפקה אתה תצטרך כמובן להוציא תשקיף, איזה דברים אתם עוד צריכים לסדר? בואו נגיד, אנחנו ערים לביקורת שמושמעת לאורך שנים, כלפי היעילות של הנמל בפן של פריקת האוניות, בקצב של העבודה, המשמרות, מה עוד צריך לטפל בזה כדי שהנמל יהיה משקיע, יהיה אטרקטיבי למשקיעים?
קודם כל, בוא לא נשכח שנמל אשדוד מדורג על פי מדדים בינלאומיים במקום 109 ביעילות שלו בקרב נמלי ים בעולם, אז זה קודם כל. זה שמסתכלים על כל מיני פרמטרים ותבחינים כאלה ואחרים, פחות יעילים, יותרים, אנחנו באמת יעילים, אפשר תמיד להשתפר, אנחנו בהחלט במגמת שיפור ואנחנו עובדים על זה. ובקטע הזה אני יכול להגיד לך שאנחנו בהחלט מבחינת הדוחות הכספיים ארוכים, כי הדוחות הכספיים שלנו, כמו כל חברה ציבורית, בתקני IFRS מלאים, אנחנו נותנים גילוי מלא בדוחות הכספיים, אנחנו מדורגים, שומרים על דירוג של AA פלוס על ידי מעלות, ואנחנו מקפידים לשמר את העבודה של מעלות, ואת הבחינה שלהם בצורה מלאה כל הזמן.
בסדר גמור, שאול שניידר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
רגע לפני שמגיע הסגיר של הפרק, נאמר שפנינו לשר החוץ ישראל כץ בבקשה תגובה לכך שלא התבטא מאז השבעה באוקטובר ביחס למדיניות החוץ של ישראל מול סין, אך הוא ביקש שלא להגיב. עד כאן עוד פרק של הצוללת. כנס התשתיות של גלובס נערך בחסות רכבת ישראל, אקרשטיין ואגד ובהשתתפות נמל אשדוד. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, אם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, תרגישו נדיבים, ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד וניר לייסט, אם יש לכם מצאות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם כבר יודעים מה אתם צריכים לעשות. למשל, לשלוח לי מייל, בהילה, H-I-L-A, מקף-M-C-W, at globs, globs.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם. תודה לשאול שניידר, תודה לדין שמואל אלמאס ולאורן דורי. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.